ראש השנה דף ד' מתחילים בעזרת השם, דף ג' עמוד ב', שורה אחת מלמטה במילים מתקיף לה רב כהנה. מחג פורים כולנו מתכנסים לקרוא את מגילת אסתר. שם מסופר על המלך הפרסי המפורסם אחשוורוש, שהוא לקח את אסתר שתהיה המלכה. מי היה המלך אחרי אחשוורוש? בנו דריווש. דריווש היה בן של אחשוורוש ואסתר. נשאלת השאלה, האם דריווש, מלך פרס, היה יהודי או שהוא היה גוי? לכאורה, אם הוא היה בן של אסתר המלכה שהייתה יהודייה, הוא צריך בעצמו גם כן להיות יהודי. כותב הזוהר הקדוש דבר סוד גדול שיש כאן. כך כותב הזוהר הקדוש, ספר דברים, פרשת כי תצא, דף ריש עין וב. יש כאן סוד גדול מאוד. אני קורא לפי התרגום של בעל הסולם. וכאן סתר גדול. ומשום זה אסתר הוא לשון סתר. ככתוב, אתה סתר לי. הקדוש ברוך הוא הסתיר את אסתר המלכה. כי השכינה הסתירה מאחשוורוש. זאת אומרת, אחשוורוש היה בטוח שהוא עם אסתר המלכה, אבל השכינה הסתירה את אסתר המלכה. היא לא הייתה עם אחשוורוש. אלא מי היה עם אחשוורוש? כותב הזוהר הקדוש. ניתנה לו שידה במקומה של אסתר. פלאי פלאים. כותב הארי הקדוש בספר עץ חיים, איכל זין שר ממתת פרק וב. ומשם נולד דריווש בן אסתר, מצד השידה ההיא שלה. מכיוון שהשידה הזאת הייתה של אסתר, אז יש לדריווש שנולד ממנה איזשהו שייכות לאסתר. והרי הוא בן אסתר ממש, לכן היה חציו טוב מצד אסתר, וחציו רע, כי הוא לא היה ממש מצד הקדושה שבאסתר. לכן היה מצד אחד גוי, ומצד שני ציווה שיבנה בית המקדש. אנחנו יודעים שהמלך דריווש הוא זה שאפשר לסיים את הקמת בית המקדש השני. רבי יצחק אמר בסוף השיעור הקודם, זה שתי שורות מלמטה כאן בדף ג' עמוד ב', שאותו מלך דריווש בתחילת ימיו היה מלך כשר, אבל בהמשך הוא נהיה רשע, החמיץ. בזמן שעזרא סופר עלה עם הגולה לארץ ישראל, באותו זמן דריווש כבר לא היה מלך כשר. מתקיף לרב כהנה, ומי החמיץ? וכי דריווש, בזמן שעזרא סופר עלה לארץ ישראל עם בני הגולה, היה מלך רשע? והכתיב, הרי כתוב שאותו מלך דריווש נתן הוראה. ומה חשכן? כל מה שחפצים הכהנים. כשיש להם את בית מקדש, הם צריכים דברים לבית המקדש. כל מה שהם צריכים תיתנו להם. ובני תורים, בני בקר שברים, ודכרין אלים, ואמרין תלאים. תנו להם הכל. ללבן לאלה השמיה, שיעלו את זה ללוקי השמיים. מה עוד תיתנו להם? חינטין, חיטים, מלח, חמר, הכוונה יין, ומשח, שמן, כמאמר כהניה, בירושלים. כל מה שהכהנים שבירושלים יאמרו, תיתנו להם ברווח. לאב ומתייאב לאום, תיתנו להם משלי יום ביום, דלא שלו, שלא יהיה שום דיחוי. ככה מדבר בן אדם רשע? מקשה רב כהנה לרב יצחק, איך אתה אומר שדריווש בזמן שעזרא הסופר עלה עם הגולה כבר היה רשע? הרי תראה איזה דברים הוא אמר. וגם אם הוא אמר את זה קודם, אבל הוא לא ביטל את האמירה הזאת. זאת אומרת, שדריווש היה מלך כשר, למה אתה אומר שהוא נהיה רשע? אמר לו רבי יצחק, דווקא מה שאתה מביא עכשיו, מתונח מהמסע שלך, יש דווקא ראיה שהוא כן יהיה מלך רשע. תראה את המשך אותו פסוק. למה דריווש נהיה פתאום כזה צדיק, שהוא ככה נותן ברווח לבית המקדש? כדי דילהבון מהקריבי ניחוחין לאלה שמיה, כדי שיקריבו לריח ניחוח ללוקי השמיים, ומצליין לחיי מלכה ובנוי, והתפללו לחיי המלך ובניו. זאת אומרת, הוא לא עשה את זה לשם שמיים, את זה שהוא נתן לבית מקדש ברווח, בשפע, בלי הגבלה. זה להנאתו האישית, 100% בשביל עצמו, עבד את עצמו, לא עבד את הקדוש ברוך הוא. אז אם כן, המלך הזה היה מלך רשע. שואלת הגמרא, אם בן אדם נותן צדקה כדי שיהיה לו חיים טובים ולבנים שלו יהיה חיים טובים, ומן דאבה דחי לב מעליות האיס, דבר לא מעולה? והתניא ברייתא, האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיו בניי, או בשביל שאזכה בה לחיי העולם הבא. הרי אדם שרגיל לתת צדקה בצורה כזאת, זה צדיק גמור. אתה רואה מפה שזה דווקא מעשה ראוי, מעשה מעולה לתת צדקה בשביל שיחיה בני. תרץ את הגמרא לא קשיא, זה לא סותר. כאן, מתי הוא צדיק גמור? בישראל, שכשהוא נותן את הצדקה, ליבו לשמיים, לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, איך אנחנו רואים שליבו לשמיים? כי אם בסוף חלילה, הוא נתן צדקה בשביל מטרה מסוימת, המטרה הזאת לא התקיימה, לא הושגה. האם הוא מגדף? האם הוא חוזר בו, מתחרט על מה שהוא נתן? אצל ישראל הוא לא חוזר בו. בעוונותיי הרבים, זה אשמה שלי. הצדקה שנתתי זה דבר טוב, אני לא חוזר בי. זאת אומרת, כשהוא נותן צדקה, גם אם נאמר 99% זה בשביל עצמו, עדיין יש אחוז אחד לשם שמיים. אבל אחד שנותן 100% בשביל ההנאה של עצמו, הצדקה שהוא נותן, זה רשע. ולכן כאן בנוכרים, שאם לא מטיבים להם כגמולה, הם מתחרטים על הצדקה וקוראים תיגר, אלה כשהם נותנים צדקה רק בשביל שיחיה בנו, רק בשביל שיתפללו עליו שיאריך ימים והבנים שלו יחיו, אדם כזה, גם אם הוא נותן צדקה, אין בזה צדקות. אז אם כן, יש לנו ראייה ראשונה, שדריווש המלך בהמשך ימיו היה רשע, שכל הצדקה שהוא נתן היה רק בשביל מטרה אחת, כדי שיתפללו לחייו ולחיי בניו. והיא בעת אימה, ראייה שנייה לזה שדריווש נהיה רשע, מנהלן דחמיץ דכתיב, באיגרת שהוא שלח בידי עזרא הסופר, כתוב שם הוראות שהוא נתן לבניית בית המקדש, נדבחין די אבן גלל, גלל תלתה, שורות של אבן שיש תעשו שלוש שורות, אבל ונדבח די אחדת, וחוץ מזה שורה אחת של עצים חדשים. זאת אומרת, בונים את החומה של בית מקדש, שימו שורה של עצים למטה, ועוד שלוש שורות של אבני שיש מלמעלה. ההוצאות לבנות את בית המקדש, ונפקתם מן בית מלכה תתייאב. כל התקציב מבית המלך, אנחנו מממנים את כל בניית בית המקדש, כך אומר דריווש. אבל דריווש היקר, למה לבנות שורה מעץ? למה שלא תבנה את כל החומה משיש? למה לי דאבה דחי? למה הוא עשה שורה מעץ למטה? סבר, אם ארדו בי יהודאי, איקלייה בנורה. אני שמעתי את כתב הסתנה שנתנו לקורש, שלכן הוא עצר את הבנייה של בית המקדש, שאמרו שהיהודים רוצים למרוד, ולכן נבונים את בית המקדש. אני כבר עכשיו מכין רפואה למכה, כדי שאם ימרדו בי היהודים, ברגע אני מבטל להם את כל בית מקדש. איך? שורה מלמטה, יהיה שורה מעץ. אני מגיע, מדליק את העץ הזה, מבעיר אותו, ואז כשהשורה מלמטה בוערת, כל החומה נופלת, וכל בית מקדש נחרב ברגע אחד. זאת אומרת, הייתה לו תוכנית שאם היהודים ימרדו בו, מחריב להם את בית מקדש. למה להחריב? זאת אומרת שהוא לא היה צדיק, אלא היה רשע. שואלת הגמרא, מה, לעשות שורה של עץ ושלוש שורות של אבנים זה רשעות? עטו שלמה, לא עבד אחי, וכי לא בדיוק ככה עזרה שלמה המלך בבית ראשון? והכתיב, שלושה טורי אבן גזית, וטור קרוטות עץ ארזים. אותו דבר, שלוש שורות אבנים, שורה אחת של עץ, זה בדיוק מה שעשה שלמה. אתה רואה שזה מעשה טוב? עונה הגמרא, יש שלושה הבדלים בין שלמה לדריווש. שלמה עבד את שורת העץ מלמעלה. זאת אומרת, גם אם נשרוף את העץ, אז השורה העליונה נשרפה, אבל השורות מלמטה של האבנים נשארות קיימות. אבל, והיו עבד מלמטה, דריווש, את השורה מהעץ הוא עשה השורה הכי למטה. זאת אומרת, אם שורפים את השורה מהעץ, כל החומה נופלת. עוד הבדל. שלמה שקעי בבניינה. הוא שיקע את העצים בתוך האבנים של הבניין. זאת אומרת, מבחוץ לא ראו את העצים, אז לא היה אפשר להבעיר אותם. אבל לעומת זאת, איהו דריווש לא שקעי בבניינה, הוא לא שיקע את העץ בתוך הבניין, אלא להפך, אדרבה, הוא רצה שהעץ יהיה מבחוץ, כדי שהוא יוכל להבעיר אותו, אם הוא יצטרך. עוד הבדל, שלמה סדיי בסידה, כל קורת עץ, הוא לפני כן צבע אותו בסיד, כדי שלא תתפס בו האש אם ידליקו אותו. חוץ ממה שהוא שיקע אותו בתוך הלבנים. איהו לעומת אותו דריווש, לא סדיי בסידה, לא סייד, לא צבע את אותם עצים, אלא אדרבה הוא השאיר אותם חשופות למטה, כדי שברגע הוא יוכל להבעיר ולבטל את כל בניין בית המקדש שהוא בנה. אז אם כן, יש לנו ראיה שנייה שדריווש הפך להיות מלך רשע, בזה שהוא בנה את בית מקדש בצורה כזאת שהוא יוכל להחריב את בית המקדש. רב יוסף ואיתמר, רבי יצחק אמר מנהלן דיחמיץ מהכה. כתוב שם על המלך דריווש, ויאמר לי המלך, ככה מספר נחמיה, והשגל יושבת אצלו, בלי בושה. מי זה השגל? מהי שגל? אמר רבא בר לימא משמי דרב, שגל הכוונה קל ביתה. כלב נקבה. למה הוא העמיד את השגל לצידו? כותב רש"י, שאני קורא את הלשון שלו, כדי לא לעבור על מה שנקרא בל תוסיף, למשכב. ובני נוח הוזהרו על כך. שנאמר, והיו לבשר אחד, יצאו בהמה חיה ועוף, שאינם נעשים בשר אחד, אחד, שאין יולדים מן האדם. אז זה אומר שהוא היה רשע. שואלת הגמרא, אלא מעתה עד הכתיב, כשדניאל מוכיח את בלשצר, על זה שהוא השתמש בכלי בית מקדש כדי לשתות עם זה יין, במשתה שלו. אומר לו דניאל לבלשצר, ועל מראי שמיה התרוממת, התגאית על אדון השמיים, ולמען נהדה דיביתי, לכלי ביתו, כלי בית המקדש, הייתיו כדמך, הביאו לפניך, ואנט, אתה ורב רבנך, השרים שלך, שגלתך, זאת אומרת, הוא מדבר על השגל, ולחינתך, הפלגשים שלך, חמרה שת יין בהון, הייתם שותים יין בכלי בית מקדש, רגע, והיא שגל כלבתה היא, אם היא באמת כלבה נקבה, כלבה, כלבתה בת משתי החמרי? מה, אתה רוצה להגיד ששגלתך זה הכוונה כלבה שהיא שותה יין וכי כלבה שותה יין? אז אם היא שותה יין, זה אומר שזאת מלכה וזה לא הכלבה. עונה הגמרא לו קשיא, דמלפלה ושתיה. אם מלמדים אותה ומרגילים אותה לשתות יין, גם כלבה יכולה לשתות יין. שואלת הגמרא, אלא מעתה, אם שגל הכוונה כלבה, דכתיב, בתהילים יש מזמור שמתאר את המעלה של תלמידי חכמים, בנות מלכים ביקורותיך, בנות מלכים ייקרו את התלמידי חכמים, לעתיד לבוא. נצווה שגל לימיניך, לא סתם, אלא בכתם אופיר, בתכשיטי זהב שמגיעים מאופיר. והיא שגל כלבתה היא, מה היא כמבשר לו נביא לישראל? תתיו את תלמידי חכמים, יהיה לכם כלבה לידכם, זה מה שאתם צריכים? עונה הגמרא, אחי כמה. באמת, יקבלו שכר והוקרה הרבה יותר גדולה וחשובה, רק בשכר שחביבה תורה לישראל, כמו שחביבה שגל לעובדי כוכבים, לכן זכיתם לכתם אופיר, לתכשיטים שמגיעים מאופיר. והיא בעתם התירוץ אחר, לעולם שגל במקום אחר במקרא, מלכתה היא, באמת זה הכוונה מלכה, שגל בדרך כלל הכוונה מלכה. ורבא בר לימא, גמרא גמיר לה, הוא קיבל מרבו, שאצל דריווש, כשכתוב שגל, הכוונה לכלבה. ומה עיקרי ללה שגל? אם שגל הכוונה מלכה, אז למה לכלבה של דריווש קראו שגל, שהייתה חביבה אליו כמו מלכה, כמו שגל? היא נמי, שהושיבה במקום שראוי למלכה לשגל. טוב. אז אם כן, יש לנו שלוש הוכחות שדריווש היה רשע. מביאה הגמרא הוכחה רביעית, ובסוף הגמרא תדחה את ההוכחה הרביעית. היא בהיתה מאמינה לנדי החמיץ מאחה. בספר עזרא כתוב, פעם נוספת שהמלך דריווש, שגם נקרא ארתחשסתא, נתן הוראה לתת בשביל בית מקדש, שם הוא כבר נתן תקציב מוגבל. לא כמו בהתחלה שהוא נתן מה שנקרא צ'ק פתוח, תנו להם כמה שהם צריכים, פה הוא הגביל כמה אפשר לתת. עד כסף כיכרין, כקרות כסף כמה תתנו להם? 100. ועד חינטין קוראים, עד קורי חיטים כמה? 100. ועד חמר בתין, מידות של יין? 100. ועד בתין משח של שמן? 100. ומלח זה בלי הגבלה. דילו כתב וגומר. מי קרא? במכתב הראשון מה הוא אמר להם? תתנו לעם ישראל בלא קיצוטה, בלי קצבה, כמה שהם צריכים. ואשתה, תראה מה קרה פתאום עכשיו. בקיצוטה יש לו קצבה, 100, 100, 100, לא יותר. מה, תשמע, שהוא נהיה רשע. שואלת הגמרא, זה לא הוכחה. ודילמה, מעיקר עלו אבקם לבקיצוטה, בונים בית מקדש. כמה הצטרכו חיטים, יין, שמן, לא יודע. תן להם כמה שהם צריכים. עכשיו, אחרי שהם ראו כמה המחזור החודשי, השנתי, כמה משתמשים, אז הבינו, צריך 100 מכל דבר. אז זה לא הוכחה שהוא החמיץ, אלא מחברת כדי שנינן מעיקרה. חייבים להשתמש בשלוש ההוכחות הראשונות שהוכחנו, שדריווש נהיה מלך רשע, ולא בהוכחה הרביעית. השלוש ההוכחות הראשונות, בזה שהוא אמר שכל הצדקה שהוא נותן זה רק כדי שהתפללו עליו ועל הבנים שלו, זאת אומרת שהוא היה רשע כי הוא התכוון רק לזה, וברגע שזה לא יתקיים, שהוא יאריך ימים והבנים שלו, אז הוא מתחרט על כל הצדקה שהוא נותן, זה נקרא הרשע. דבר שני, שהוא בנה את בית מקדש עם תוכנית מפורטת להחריב את בית מקדש, אם ימרדו בו. דבר שלישי, שהוא השתמש עם כלבה במקום המלכה, שזה אסור לבני נוח. במשנה למדנו, באחד בניסן ראש השנה לרגלים. מה המשמעות שא' ניסן זה תחילת השנה לרגלים? יש הרי שלוש רגלים, פסח, שבועות וסוכות. הרגל הראשון זה פסח. אבל שואלת הגמרא, רגלים באחד בניסן הוא? הרי הרגל שיש בחודש ניסן, שהוא חג הפסח, ב-15 בניסן הוא, עונה הגמרא אמת, אמר רב חסדא, רגל שבו בחודש שנכנס באחד בניסן, הרגל שחל באותו חודש הוא ראש השנה לרגלים. מה המשמעות שפסח הוא החג הראשון מבין שלושת הרגלים? נפקמינה לנודר. אדם שנודר לתת, למשל קורבן, להביא קורבן לבית המקדש, הוא צריך להביא את הקורבן תוך שלוש רגלים. למי כמה לי בבלתי אחר, שאם עברו עליו שלוש רגלים, והוא לא הביא את הקורבן שהוא נדר להביא, אז הוא עובר על הפסוק שכתוב, כי תדור נדר להשם אלוקיך, לא תאחר לשלמו. אחרי שלוש רגלים, זה נקרא שהוא מאחר, אחרי שלושה רגלים. ופסח הוא הרגל הראשון. וכמו דעתו של רבי שמעון היא, שלפי דעתו של רבי שמעון, כדי שאדם יעבור על בלתי אחר, צריכים שיעברו עליו שלושה רגלים, אבל לפי הסדר שפסח הוא הראשון, שבועות הוא השני וסוכות הוא השלישי. נתניה, אחד הנודר, נדר נדר, להביא כסף לבדק הבית, להקדש, לבית המקדש. כמה כסף? דמי עליי. כמה שבן אדם שווה להימחר כעבד, את הסכום הזה הוא נודר להביא לבית המקדש. זה נקרא נודר. ואחד המקדיש לקח איזה חפץ, הקדיש אותו לבית המקדש. ואחד המעריך, שהוא אומר ערכי עליי, שכמה הוא צריך לשלם, כמו הערך שכתוב בתורה לפי הגיל שלו, כמו שמובא בסוף ספר ויקרא. תוך כמה זמן הוא צריך להביא את מה שהוא נדר? כיוון שעברו עליו שלושה רגלים, עובר בבלתי אחר. לפי הדעה הראשונה בברייתא, תוך שלושה רגלים הוא חייב להביא את מה שהוא נדר. לפי איזה סדר? לא משנה. זה יכול להיות למשל סוכות, פסח, שבועות, זה יכול להיות שבועות, סוכות, פסח, וזה יכול להיות פסח, שבועות, סוכות, לא משנה הסדר. העיקר שלא יעברו עליו שלושה רגלים אחד אחרי השני. רבי שמעון אומר, אתה יודע מתי הוא עובר? על בעל תאחר, רק אם אומרים עליו שלושה רגלים כסדרן, כמו הסדר שהם כתובים בתורה, וחג המצות תחילה. זאת אומרת, אם הוא נדר יום אחרי פסח, אז עד שיעבור עליו שבועות סוכות, זה לא נחשב עדיין לבעל תאחר, צריך שעבור עליו שנה הבאה, פסח שבועות סוכות, זאת אומרת חמישה רגלים. ולכן, כן היה רבי שמעון בן יוחאי אומר, מניין הרגלים כדי שיעבור על בעל תאחר, פעמים אם עוברים עליו שלושה רגלים הוא עובר, פעמים ארבעה, פעמים חמישה, והברייתא מבארת. כיצד? אם הוא נדר לפני חג הפסח, אז כדי שיעבור על בעל תאחר, צריך לעבור עליו פסח, שבועות סוכות, הרי שלושה. ואם הוא נדר לפני חג השבועות, לפני עצרת, אז כדי שיעבור על בעל תאחר, צריך לעבור עליו חמישה רגלים. שבועות, סוכות, פסח, שבועות, סוכות. אם הוא נדר לפני החג, חג הסוכות, אז עד שיעברו עליו ארבע רגלים, אז עובר על בעל תאחר, חג סוכות, פסח, שבועות וסוכות. עכשיו מביאה הגמרא ברייתא שמפרטת עוד דעות, תוך כמה זמן עוברים על בעל תאחר, ועוד דברים שאדם נודר, שעליהם הוא חייב על בעל תאחר. תנו רבנן, חייבי הדמין, כמו שביארנו אדם שאמר, דמי עליי לבית המקדש, צריך להביא כמה שהוא שווה כאב, למחר כאבד. והערכין, אדם שנדר ערכי עליי, הוא צריך לתת כמה שהתורה קוצבת, לפי הגיל שלו, בסוף ספר ויקרא מה שמובא שם, כל אחד לפי הגיל שלו. החרמין, אדם שנודר, שמקדיש חפץ בלשון חרם לבית המקדש. והקדשות, שמקדיש חפץ בלשון הקדש לבית המקדש. חטאות, אדם שחייב להביא קורבן חטאת. והשמות, חייב להביא קורבן אשם. כל אחד מהם בעל עוונות אחרים. עולות, אדם שצריך להביא קורבנות עולה. זה יכול להיות כי הוא חייב, כמו למשל עולת ראייה שמביאים בחג, זה יכול להיות עולת נדבה, שהוא מתנדב להביא, קורבנות שלמים, גם כן. צדקות שהוא התחייב להביא לעניים, וכן מעשרות, שהוא הפריש מעשרות מהתבועה, אם זה מעשר ראשון שצריך לתת ללוי, אם זה מעשר שני שמעלים בירושלים, אם זה מעשר עני שנותנים לעניים. בחור, נולד לו ולד ראשון לאמו, ובהמה תאורה. ומעשר בהמה, כל הוולדות שנולדו לו במשך השנה, צריך להכניס אותם לדיר, להוציא אחד אחרי השני, והעשירי שיוצא, הוא צריך להקריב אותו קורבן מעשר בהמה, תוך כמה זמן. צריך להיזהר שלא יעבור עליו בעל תאחר. וכן קורבן פסח, וכן מתנות עניים. לקט, כשאדם קוצר את התבועה בשדה ומלקט את התבועה, אם נופלת לו שיבולת אחת או שני שיבולים, הוא צריך להשאיר את זה בשדה לעניים. או שכחה, עומר של אגודה של שיבולים, שהוא אגד שיבולים, עומרים בשדה, והוא בא לאסוף את העומרים, הוא שכח עומר אחד בשדה, צריך להשאיר את זה לעניים. וכן שצריך להשאיר קצת תבועה בשדה, פאה אין לה שיעור, אין כמות כמה. צריך קצת להשאיר בשדה בשביל מצוות פאה. המתנות עניים האלה, כיוון שעברו עליהן שלושה רגלים. אחרי שלושה רגלים, אם הוא לא נתן את הרשימה של הדברים שהזכרנו למי שצריך, עובר בבעל תא אחר. אז קודם כל צריך לדעת, שאם אנחנו מדברים על קורבנות, או על דברים שצריך לתת לבדק הבית, אז הזמן הוא תוך שלושה רגלים. אבל אם אנחנו מדברים על מתנות עניים, צריך לתת את זה מיד. אז איך ייתכן שעד שעברו שלושה רגלים, רק אז הוא עובר על בעל תאחר? מדובר פה שהבעל השדה אסף את הלקט שכחה ופאה כדי לתת לעניים. אז הוא צריך להיזהר שלא יעברו עליו שלושה רגלים, עד שהוא נותן להם את המתנות עניים האלה. ואם עבר עליהם שלושה רגלים בכל סדר, זאת אומרת, לא משנה קודם פסח, קודם שבועות, קודם סוכות, אם עברו עליו שלושה רגלים, לפי דעת התנא הראשון בברייתא, כבר הוא עובר משום בעל תאחר. רבי שמעון אומר, דעה אחרת, אמנם צריכים שיעברו עליו שלושה רגלים, אבל דווקא אם זה כסדרן שהם כתובים בפרשה, רק אז הוא עובר על בעל תאחר. וחג המצות תחילה, אחרי זה חג שבועות, אחרי זה חג סוכות. רבי מאיר אומר, דעה שלישית, כיוון שעבר עליהן רגל אחד, כבר הוא עובר משום בבעל תאחר. עבר חג הפסח, עובר על בעל תאחר. נדר לפני שבועות, עבר חג השבועות, עובר על בעל תאחר. נדר לפני סוכות, עבר חג סוכות ולא הביא, עובר משום בעל תאחר. רבי אליעזר בן יעקב אומר דעה נוספת, דעה רביעית, כיוון שעברו עליהן שני רגלים, גם כן, לא משנה הסדר, פסח ושבועות, שבועות וסוכות, סוכות ופסח, לא משנה הסדר, שני רגלים עובר בבעל תאחר. רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, אומר, כיוון שעבר עליהם חג הסוכות, אז הוא עובר עליהם משום בעל תה אחר. זאת אומרת, יכול להיות שיצטרכו לעבור עליו שלושה רגלים. זאת אומרת, שהוא נדר לפני חג הפסח, אז עד שעוברים פסח, שבועות וסוכות, הוא לא עובר על בעל תה אחר. אם הוא נדר לפני שבועות, אז צריך שיעבור פסח ושבועות. צריך שיעבור שבועות וסוכות. אם הוא נדר לפני סוכות, מספיק שעובר חג הסוכות בשביל שיעבור על בעל תה אחר. עכשיו הגמרא מפרטת ומבררת את המקורות של התנאים. מניין כל אחד לומד את הכמות של הרגלים כדי לעבור על בעל תה אחר. אז קודם כל, מאי תמה דתנא קמא. למה לפי התנא הראשון בברייתא, או בברייתא, בשני הברייתאות האמת? כיוון שעברו שלושה רגלים, לא משנה הסדר, עובר על בעל תה אחר. מי אמר שבעל תה אחר עוברים בשלושה רגלים? מכיוון שבסוף פרשת ראה אומרת התורה. מדברים שם על השלושה רגלים, אז זה מתחיל, שמור את חודש האביב ועשית פסח להשם. אז דיברנו על חג הפסח. מיד אחר כך, שבעה שבועות תספור לך, ואז בהמשך כתוב, ועשית חג השבועות. אחר כך מתחילים, חג הסוכות תעשה לך. ואז באמצע שמדברים על חג הסוכות, אומרת שמה התורה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני השם אלוקיך במקום אשר יבחר. בסדר? איזה שלוש פעמים? אני יודע איזה. השלוש פעמים שדיברת מקודם. חג הפסח, חג שבועות, חג סוכות, הרי דיברנו על זה. התורה מפרטת שוב ואומרת, בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות. נשאלת השאלה, מכדי מיניו סליק? הרי מזה אנחנו כעת יוצאים. זאת אומרת, התורה כבר פירטה חג הפסח, חג שבועות וחג סוכות. למה ללמד אב המכתב בחג המצות וחג שבועות וחג הסוכות? למה צריך שוב פעם לפרט את השמות של אותם רגלים? הם מיותרים. שמה מינה, התורה באה ללמד אותנו לאיסור בעל תה אחר, שכדי שהוא יעבור עליהם צריך שיעברו שלושה מאותם הרגלים. לכן, לומד התנא הראשון, שאיסור בעל תה אחר הוא שלושה רגלים, כי כתוב בהמשך שם, ולא יראה פני ראיקם. כן, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני אדון, את פני השם אלוקי ישראל, בחג המצות, בחג שבועות, בחג הסוכות, ולא יראה את פני השם ראיקם. זאת אומרת, כשאתם מגיעים לבית מקדש באותם שלושה רגלים, תביאו איתכם את הנדרים שלכם. ואם כן, עוברים שלושה רגלים, והוא לא הביא את אותם דברים שהוא התחייב, הוא עובר על בעל תה אחר. לא משנה הסדר, אבל לא חייב להיות קודם פסח, או איזשהו חג צריך להיות ראשון. לא, העיקר שלא יעברו שלושה רגלים. רבי שמעון, שהוא מקל וסובר, שכדי שיעבור על בעל תה אחר, צריך שיעברו שלושה רגלים, אבל כמו הסדר שכתוב בתורה. הוא אומר, אתה יודע מה, אני מסכים איתך, התנא הראשון, שמה שכתוב שוב פעם חג המצות, חג שבועות וחג סוכות, זה מיותר לכאורה. וזה בא ללמד אותנו שכדי שיעבור על בעל תה אחר, זה צריך שיעברו עליו שלושה רגלים. אבל יש לי שאלה עוד יותר קשה. אתה יודע מה, אתה כבר מפרט את השלושה רגלים, בסדר. אבל אנחנו כעת באמצע לדבר על ענייני חג הסוכות, כן? אנחנו כרגע באמצע לדבר על ענייני חג הסוכות. למשל, אני אקח דוגמה. בן אדם שבת רוצה לארח כמה משפחות. מארח את משפחת כהן, משפחת לוי. והוא נאמר, קוראים לו משפחת ישראלי. אז הוא שואלים אותו, תגיד, מי מתארח אצלך בשבת? משפחת כהן, לוי וישראלי, הוא לא צריך להגיד את עצמו. כי הרי הוא המארח. זאת אומרת, אם מדברים פה עכשיו בענייני חג הסוכות, אז אתה רוצה לחזור שוב ולדבר עוד פעם על חג המצות וחג שבועות, בסדר, אבל למה להזכיר שוב פעם את חג הסוכות? הרי אנחנו כעת עוסקים באמצע ענייני חג הסוכות. התורה כותבת, שמור את חודש האביב ועשית פסח, שבעה שבועות תספור לך ועשית חג שבועות. ואז כתוב שוב, ואז הרגל השלישי שכתוב, חג הסוכות תעשה לך. ומדברים על חג סוכות, ובאמצע מכניסים שוב פעם, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני אדון השם אלוקי ישראל, בחג המצות, בחג שבועות, בחג סוכות. אנחנו כעת באמצע לדבר על חג סוכות. מה שכתוב בחג הסוכות זה מיותר, שבע מיותר. זאת אומרת, גם כל השלושה רגלים מיותרים. כל שכן, מה שהזכרת שוב פעם את חג הסוכות, הוא מיותר בעצם הרעיון שאתה חוזר שוב פעם על השמות של החגים, ומיותר גם אם אתה מזכיר את השמות של החגים, אתה לא צריך להזכיר שוב פעם את חג הסוכות, כי אנחנו כעת באמצע לדבר על חג הסוכות. לכן אומר רבי שמעון, למה נאמר? לומר שזה אחרון. חג סוכות הוא האחרון שאיתו עוברים על בעל תה אחר. אחרי שעברו חג הפסח, שבועות וסוכות, כמו הסדר הזה, אז הוא עובר על בעל תה אחר. אגב, תכף נראה דבריו של בנו של רבי שמעון. מי היה בנו של רבי שמעון? רבי אלעזר ורבי שמעון, שתמון לידו במירון שם במערה, הוא סובר את אותה סברה, שהמילים בחג הסוכות הן ממש מיותרות. זאת אומרת, אתה כרגע מדבר על חג הסוכות, אז מה אתה צריך שוב פעם לומר בחג הסוכות? לכן לפי דעתו, חג הסוכות הוא היחיד שקובע לעניין בל תאחר. זה יכול להיות אפילו חג אחד. אם האדם נדר נדר לפני חג הסוכות, והוא לא הביא את זה בחג הסוכות, הוא עובר כל על בל תאחר. הוא נדר נדר לפני חג השבועות, שבועות וסוכות צריכים לעבור כדי שעבור על בל תאחר. נדר לפני פסח, פסח, שבועות וסוכות. זאת אומרת, חג הסוכות הוא הקובע, החותמת לעניין בל תאחר. לעומת זאת, רבי שמעון, אביו של רבי אלעזר, הוא לומד גם כן מה שכתוב חג המצות, חג שבועות וחג סוכות, שזה בא ללמד אותנו על שלושה רגלים, שכדי שיעבור על בל תאחר, צריכים שיעברו עליו שלושה רגלים, וחג סוכות צריך להיות אחרון מהשלושה. זאת אומרת, צריך שיהיה פסח, שבועות וסוכות. עכשיו עוברים לדעתו של רבי מאיר, ורבי מאיר, מה איתם? למה הוא סובר שמספיק רגל אחד שיעבור כדי שיעבור על בל תאחר? דכתיב, הוא באת שמה? באת לבית מקדש? והבאתם שמה עולותיכם ונדריכם. מה אתה מחכה? תביא, הגעת? ברגל הראשון שבאת, אתה צריך להביא את הקורבנות. לא הבאת, עובר על בל תאחר. ורבנן שהם סוברים שברגל אחד לא רואים על בל תאחר, מה הם יענו? ההוא למצווה תעשה, בוודאי שלכתחילה אומרת התורה, אותו רגל ראשון שבאת, תביא את מה שנדרת. אבל אם האדם לא הביא, בסדר, הוא עדיין לא עובר על בל תאחר, עד שיעברו עליו שלושה רגלים. ורבי מאיר שהוא סובר שאפילו ברגל אחד שהוא לא מביא, כבר הוא עובר על בל תאחר, אפילו שכתוב פה מצווה תעשה, לא כתוב כאן שאם הוא לא הביא, הוא עובר על בל תאחר, אלא כיוון דאמר לי רחמנה, איתי, אומרת לך התורה, רבי יהודי, תביא את נדרך ונדבותיך. ובאת שמה והבאתם שמה. לא הבאת, אז אתה מאחר. מתי הזמן? מה זה נקרא אני מאחר? אם לא באתי בזמן, מתי הזמן? ובאת שמה? בפעם הראשונה שבאת כבר והבאתם שמה. ברגל הראשון שלפניך, מאז שנדרת את הנדר, תביא את כל מה שנדרת. לא הבאת, אחרת. כבר אתה עובר על בלתי אחר. אז זה פשוט שיש פה בלתי אחר. כיוון, אמר לי רחמנה, איתי, תביא, אומרת לו התורה, ולא איתי, הוא לא הביא ברגל הראשון, הוא אחר, ממילא קם לבעל תא אחר. רבי אלעזר בן יעקב שאומר שבשביל שהוא יעבור על בעל תא אחר צריך לעבור שני רגלים. מאיפה הוא לוקח את זה? מה איתם הדכתיב? כתוב בפרשת המועדים שם, אלה תעשו להשם, את הקורבנות שצריך לעשות במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם. בקיצור, מדברים שם על כל הקורבנות. כתוב שם, מועדיכם לשון רבים. ומיעוט רבים, שניים, מיעוט מועדים, שניים, זאת אומרת שבשביל לעבור על בל תאחר, הם עוברים שני רגלים, הוא עובר על בל תאחר. ורבנן, שהם דורשים דרשה אחרת לעניין בל תאחר, מה הם לומדים מהפסוק, אלה תעשו להשם במועדיכם, ההוא לכדי רבי יונה. ואמר רבי יונה, הוקשו כל המועדים כולם זה לזה. יש שקש בין כל המועדים, לאיזה עניין? כתוב לעניין שעיר חטאת של ראש חודש. כתוב שהוא בא לחפר על אדם שהלך ואכל בשר קודש תמה בשוגג, טומאת מקדש וקודשיו. על זה בא שעיר חטאת של ראש חודש לחפר. וראש חודש הוא אחד מהמועדים, ומכיוון שיש שקש בין כל המועדים, כי כתוב אלה תעשו להשם במועדיכם, לכן דורשים שכולם, כל הקורבנות חטאת שבאים ברגלים, בין בפסח, שבוע, סוכות, תמיד שמגיע השעיר חטאת, על מה הוא מחפר? טומאת מקדש וקודשיו. שמחפרים על טומאת מקדש וקודשיו, שמה זה טומאת מקדש? אדם שנכנס לבית מקדש בטומאה, כשהוא היה תמה. קודשיו, אדם שאכל קודשים כשהוא תמה. או כשהבשר תמה. ועל זה, מחפר עליו, אם זה היה בשוגג, אותם שעירים שמביאים במועדים. עכשיו עוברים לדעה החמישית, דעתו של רבי אלעזר ברבי שמעון. ורבי אלעזר ברבי שמעון שהוא סובר שחג הסוכות, ברגע שהוא עבר, האדם עבר על בל תאחר. אם עבר חג הפסח, הוא לא עבר על בל תאחר. שבועות גם לא, רק חג סוכות. זאת אומרת, זה יכול להיות שבאדם ברגל אחד כבר עבר על בל תאחר, וזה יכול להיות בשני רגלים, אם זה לפני חג השבועות, אז שבועות וסוכות, וזה יכול להיות שלושה רגלים, אם זה פסח, שבועות וסוכות. זאת אומרת, סוכות הוא זה שגורם שיעברו על בל תאחר. מה הייתה? מה? נתניה. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לא יאמר חג הסוכות. הפסוק שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה את פני אדון השם אלוקי ישראל, פני השם אלוקיך. אנחנו כעת מדברים בענייני חג סוכות כמו שבארנו קודם. אז לא צריך לומר, לא יאמר חג הסוכות, שהרי בו דיבר הכתוב, אנחנו כעת באמצע לדבר על חג הסוכות. למה נאמר שוב פעם חג הסוכות? לומר לך שהחג הזה, חג הסוכות, הוא זה שגורם לעבור על בלתי אחר. אם עברת חג סוכות, עברת על בלתי אחר. חג פסח לא מעכב. חג שבועות לא מעכב. חג סוכות הוא זה שמעכב לעניין בלתי אחר. בסדר גמור. אז אם כן, יש את דעתו של רבי שמעון, שאומר, תשמע, המילה פה מיותרת, המילים פה מיותרות. מה זה אחרי שכבר התורה אומרת, שמור את חודש האביב כי בו יצאת ממצרים ועשית פסח להשם. שבעה שבועות תספור לך ועשית חג שבועות להשם אלוקיך. ואז אומרת התורה, חג סוכות תעשה לך. זאת אומרת, פה מדברים על שלוש הרגלים. למה חוזרת התורה שוב פעם ואומרת, חג המצות בחג השבועות ובחג הסוכות? זה הרי מיותר. אומר רבי שמעון, זה בא ללמד על עניין בעל תה אחר. גם תנא קמא, זה לומד מזה שבשביל לעבור על בעל תה אחר, צריך שיעברו עליו שלושה רגלים. אבל ודעתו של רבי מאיר, ודעתו של רבי אליעזר בן יעקב, שהם לא למדו מהפסוק הזה את האיסור של בעל תה אחר, אלא רבי מאיר למד את זה מזה שכתוב, ובאת שמה? נו, אז למה אתה מחכה? והבאתם שמה, עולותיכם, תביא כבר את הקורבנות שנדרת. הוא לא למד את זה מזה שמיותר שכתוב חג המצות, חג שבועות וחג סוכות. וכן, רבי אליעזר בן יעקב שלומד את זה ממה שכתוב, אלו תעשו להשם, תעשו להשם במועדיכם, לשון רבים, מיעוט רבים שניים. אז אם כן, אצלהם גם כן יש קושייה עצומה. היי, מה שהתורה כותבת, אחרי שכבר פירטנו את שלושת הרגלים, חוזרת התורה ומפרטת בחג המצות ובחג השבועות ובחג הסוכות. זה מיותר. מה ידרשו בי? מה הם דורשים מהייתור הזה? מבעיה להו. אז קודם כל יש כאן שתי דרשות. קודם כל יש היקש בין חג שבועות לבין חג המצות. אחר כך יש היקש בין חג המצות לבין חג הסוכות. ונלך אחד אחד. קודם כל, מה שיש היקש בין חג המצות לבין חג השבועות, זה בא ללמד דבר כזה. מבא אלו לכדי רבי אלעזר אמר בשם רבי יושעיה. דאמר רבי אלעזר אמר בשם רבי יושעיה. מניין לחג השבועות חג העצרת, שצריך הרי להביא בכל אחד משלושה הרגלים קורבן שלמי חגיגה. וחגות הם אותו חג להשם, צריך להביא קורבן שלמי חגיגה. שלמים למצוות חגיגה, לכבוד החג. אז בחג פסח, אם אדם לא הביא ביום טוב ראשון, יכול להביא בימי חול המועד עד שביעי של פסח. חג סוכות, אדם יכול להביא ביום טוב ראשון, לא הביא, מביא בחול המועד, וגם בשמיני עצרת הוא יכול להביא. חג שבועות זה יום טוב אחד. ואם הוא לא הביא ביום טוב ראשון, מניין לעצרת שיש לה תשלומים כל שבעה ימים? דיינו חג שבועות ושישה ימים שאחרי חג שבועות. מניין אנחנו למדים את זה? מיקש בין חג מצות לבין חג שבועות. תמוד לומר בחג המצות, בחג השבועות, בחג הסוכות, מקיש חג השבועות לחג המצות. מה חג המצות יש לו תשלומים? כל שבעה, שבאדם לא הביא את הקורבן שלמי חגיגה ביום טוב ראשון של חג הפסח, הוא יכול להביא את זה בימי חול המועד, אף חג השבועות יש לו תשלומים בכל שבעה הימים, זאת אומרת, יום טוב של חג שבועות, ועוד שישה ימים שנקראים ימי השלמה. שואלת הגמרא, ולעיקש חג שבועות לחג הסוכות, שהוא יש לו שמונה ימים, מה להלן שמונה ימים, מפקן שמונה ימים, כולל שמיני עצרת. מנסה הגמרא לתרץ ששמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו הוא, ובאמת אם אדם לא הביא שלמי חגיגה ביום טוב ראשון של חג סוכות, הוא לא יכול להשלים את זה בשמיני עצרת, ומיד הגמרא דוחה את זה. בוודאי שהוא יכול. כמו שתכף נראה משנה מפורשת, שכתוב שהוא יכול להביא את הקורבן שלמי חגיגה של חג סוכות גם בשמיני עצרת, אבל הגמרא אומרת, אימר דאמרינן שחג שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, זה רק לעניין שישה דברים. שמרומזים בראשי תיבות פזר קשב, פזר פי פייס, שיש לחג שמיני עצרת פייס בפני עצמו. על מה הגורל, על מה הפייס? שבשבעת ימי חג הסוכות היו מביאים 70 פרים לקורבן עולה. ביום הראשון 13, ביום השני 12, וככה כל יום היה יורד פר אחד פחות, עד היום השביעי, שאז היה 7 פרים, סך הכל 70 פרים. היו 24 משמרות שהיו עובדים בבית המקדש. 24, זאת אומרת, בכל שבוע עובדו משמרה אחרת. עכשיו, כשהיה מגיע חג סוכות, כל 24 הקבוצות היו מגיעים לעבוד, וכל אחת מהם הייתה מקבלת פר לפי הסדר. היה משמרת יויריב, קיבלה את הפר הראשון ביום הראשון. משמרת יוידע, את הפר השני ביום הראשון. ככה, זאת אומרת, מכיוון שזה 24 משמרות, ויש לך 70 פרים, יוצא ש... ה-24 משמרות קיבלו פעמיים בוודאי, וכמעט כולם קיבלו שלושה פרים להקריב במשך חג הסוכות. אבל כשהגיע שמיני עצרת, היו עושים גורל בין המשמרות, לדעת מי זכה להקריב את הפר של שמיני עצרת, כי היה פר אחד לשמיני עצרת. והוא לא היה חלק מה-70 פרים של חג הסוכות. ואתה הולך ככה, ביום הראשון של חג הסוכות היה 13 פרים, היום השני 12, ואז ביום האחרון, ביום השביעי היה 7 פרים. כשמגיעים לחג שמיני עצרת, היה אמור להיות שישה פרים לפי הסדר. לא, זה לא היה שישה פרים, זה היה פר אחד. ועליו עשו גורל, זה פייס בפני עצמו. זה הפי. אחרי זה הזין זה זמן, ברכת שחיינו, שמברכים בחג סוכות, מברכים שחיינו פעם אחת, בדרך כלל ביום טוב הראשון. בימי חול המועד לא מברכים כל יום שחיינו. אבל כשמגיע שמיני עצרת, מברכים שחיינו, זה חג חדש. אחרי זה ריש, זה רגל בפני עצמו. ורשי במסכת סוכה מבאר שבחג סוכות ישבו בסוכה, ובשמיני עצרת לא יושבים בסוכה. זה פזר. פייס, זמן, רגל. עכשיו קשב, זה קורבן בפני עצמו. הסדרה של הקורבנות של שמיני עצרת שונה מהקורבנות שיש בחג סוכות. כמו שאמרנו, בחג סוכות היה 70 פרים. ביום הראשון 13, ביום השני 12, ביום השלישי 11, עד שהגיע היום השביעי היה 7 פרים. שני אלים היה כל יום, ו-14 כבשים. זה בימי חג הסוכות. בחג שמיני עצרת הייתה ירידה דרסטית, מה שזה נקרא. קודם כל היה רק פר אחד, וזה לא ירד באותה הדרגה, כמו שכל ימי חג הסוכות, כל פעם מורידים פר אחד. היה 13, ירד ל-12, ירד ל-11, עד שזה הגיע ל-7. שמיני עצרת היה אמור להיות לפי החשבון 6 פרים. לא, זה פר אחד. וגם, כל יום ימי חג הסוכות היו מקריבים שני אלים. שמיני עצרת הקריבו רק איל אחד. כל יום ימי חג הסוכות הקריבו 14 כבשים. שמיני עצרת 7 כבשים. זאת אומרת, זה קורבן בפני עצמו, זה קוף. שין זה שיר בפני עצמו. רשי אומר שלא נתפרש לנו איזה שיר היו שרים בשמיני עצרת, אבל הוא מביא שכתוב במסכת סופרים, שזה הכוונה למזמור של למנצח על השמינית, שזה היה המזמור המיוחד, מסכת סופרים, כן, למנצח על השמינית, שזה היה שיר בפני עצמו. אחרי זה יש לנו את הוות, שזה ברכה. אז רשי כאן מבאר ברכה, הכוונה שמברכים את המלך. בשמיני עצרת היו מברכים את המלך. אז אם כן, לעניין אותם, אז אם כן, קשב, זה ראשי תיבות, כמו נגיד בקצרה, קורבן, שיר, ברכה. אז לעניין השישה דברים האלה, שמיני עצרת הוא רגע בפני עצמו. אבל לעניין תשלומין שצריך להקריב, שלמי חגיגה ביום טוב ראשון של חג סוכות, אם הוא לא יקריב ביום טוב ראשון, ולא יקריב בימי חול המועד, האם הוא יכול להקריב בשמיני עצרת? דברי הכל שאפשר, תשלומין דראשון ודתנן, מי שלא חג, מי שלא הביא קורבן שלמי חגיגה, של יום טוב ראשון של חג סוכות, ביום טוב הראשון של חג הסוכות, חוגג והולך את כל הרגל. זאת אומרת, הוא יכול להביא שלמי חגיגה בכל ימי חול המועד, וגם ביום טוב האחרון של חג, גם בשמיני עצרת הוא יכול להשלים. אז אם כן, אתה מנסה ללמוד שאפשר להשלים, להביא שלמי חגיגה בחג שבועות, לא רק ביום הראשון, אלא אפשר להשלים את זה גם בימי השלמה. אתה עושה היקש לחג הפסח שאפשר להשלים 7 ימים. למה שלא תעשה היקש לחג סוכות שאפשר להשלים 8 ימים? תרץ את הגמרא, בגלל שתפסת מרובה, לא תפסת. כשאתה תופס כמות מרובה, מה שתפסת זה לא תפיסה גמורה. כי יכול להיות שיאמרו לך, תפסת מדי הרבה, ויורידו לך ממה שתפסת. יוכיחו לך שתפסת מדי הרבה. אבל כשתפסת מועט, מה שתפסת, תפסת. גם אם יוכיחו לך שאתה צריך לתפוס יותר, אז יוסיפו לך על מה שלקחת. אבל מה שלקחת, אף אחד לא ייקח ממך. לכן, תמיד עדיף לתפוס את המועט. אם יש לך הוכחה לקחת יותר, אז רבה. אבל אם אין לך הוכחה לקחת את היותר, אז לפחות את המועט תיקח ולא יותר מזה. אז אם כן למדנו, כתוב חג המצות, חג שבועות וחג סוכות, בשביל מה זה בא ללמד, אז יש שקש בין חג המצות לבין חג השבועות. למה נאמר אבל חג הסוכות? אלא למה הלכת כתבה רחמנה לחג הסוכות? עונה הגמרא, להקושי חג הסוכות לחג המצות. מה חג המצות? אחרי שאדם הקריב קורבן פסח, ואחרי זה טעון לינה. זאת אומרת, יום טוב ראשון של חג הפסח, האדם צריך להישאר לישון בירושלים מוצאי יום טוב ראשון. עד הבוקר של יום ראשון של חול המועד פסח, האדם חייב להישאר בירושלים. הוא לא יכול לחזור בלילה מוצאי יום טוב ראשון של חג הפסח. אף חג סוכות, חג הסוכות גם טעון לינה. זאת אומרת, כשאדם מביא קורבן ביום טוב ראשון של חג הסוכות, הוא לא יכול מוצאי יום טוב לחזור לעיר איפה שהוא גר, אלא הוא חייב לישון בירושלים מוצאי יום טוב ראשון של חג סוכות, ורק בבוקר של יום ראשון של חול המועד, רק אז הוא חוזר לעיר שלו. שואלת הגמרא, ובחג המצות, הטעם מינלן, מאיפה אתה יודע שבחג המצות צריך להישאר לישון בירושלים לילה אחרי שהיו, אחרי שעלו לרגל, אחרי שהביאו את הקורבנות של חג המצות? נכתיב, רק אחרי, כתוב שם כל העניינים שמביאים הקורבן, כתוב בהמשך, ופנית בבוקר, ורק אז הלכת לאוהליך. אבל בלילה אתה עדיין לא יכול לחזור. אתה צריך להישאר בירושלים באותו לילה, ורק למחרת בבוקר, אחרי שקיימת מצוות לינה בירושלים, אז אתה יכול לחזור חזרה לאוהליך, ועד כאן דף דלת.